אתם מאזינים למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. פודקאסט הכנה לחגים ולמועדי ישראל עם הרב מתניה שטרנברג והרב אמנון דוקו. והפרק הכנה לשמחת תורה. האזנה הנעימה.
שלום הרב אמנון.
שלום הרב מתניה.
הנה אנחנו מגיעים לחג האחרון ברצף חגי תשרי, שמחת תורה.
שמחת תורה, או החג האחרון הוא איזשהו סוג של סי, ובהרבה מובנים דווקא סוג של אתגר, נכון?
סימן שאלה, הייתי קורא לו.
נכון. יש בזה גם משהו אבסורדי, כי באיזשהו מקום הוא היה יכול להיות החג הכי, הסיום הכי כיפי.
גרנד פינאלי, כן.
כן, לא, גם ראש השנה יום כיפור באמת עבדת קשה, התפילות נוסחים מהבוקר עד הלילה, ופה מציעים לך ריקודים ושמחה, וכאילו הכל טוב להרבה מאוד אנשים, ואני חייב להגיד שגם לי זה דווקא החג הפחות פטור. מה עושים איתו בכל ההפנינג האינסופי הזה, שנכנסים ויוצאים וילדים, ומה אתה אומר?
אז אני אגיד שמבחינתי השאלה מתחילה עוד בכלל לפני, כי זה איך התגלגלנו לשמחת תורה, כן? אתה מסתכל בתורה עצמה, יש איזשהו חג שקוראים לו עצרת, גם בתורה הוא כבר סופר חידתי, כן קשור לסוכות, לא קשור לסוכות, חלק, מובחן, כבר שם זה לא ברור, והוא נעלם לגמרי, אין לו תוכן, אין לו שום צביון, וגם אחר כך אצל חזל לא נראה שתורכים יותר מדי לתת לו איזשהו צביון, ופתאום, מבליח שמחת תורה, כן? זה החידה הגדולה מבחינתי, עוד לפני הדינמיקות של שמחת תורה עצמה, מבחינתי יש שם איזושהי שאלה בסיסית יותר.
אז אולי החומר היסודי באמת, צריך להגיד שמיני עצרת, באמת זה מנחג טהור. כמעט היינו אומרים אולי החלומות, כי עבדנו כל כך קשה בכל הימים הנוראים, ופה אומרים לך, יש לך חג טהור, אין תכנים, פשוט
לחגוג.
לחגוג וזהו. המדרש המפורסם אומר שכל אומות העולם היו פה, ועם ישראל נשאר לעוד יום אחרון ביחד עם ריבונו של עולם, אז אולי זה החומר הראשון של החג. פשוט חג, זה הכל, מין שלווה כזאת.
אז אני אגיד בהקשר הזה, שמחשבה שעלתה לי, היא גם באמת על המשמעות המילולית של המילה עצרת. שדרך אגב, בפשט התורה, שני חגים קוראים להם עצרת בלבד. היום השביעי של פסח, והיום השמיני של סוכות.
כן, אתה אומר את זה, כי אצל חזל, עצרת זה הפך להיות שבועות. בדיוק. וזה לא בלשון התורה, אלא בלשון חכמים.
נכון. ופה פתאום יש את המושג הזה עצרת. עכשיו, אצלנו, אני חושב שהרבה פעמים עצרת, אולי גם בגלל שבועות וספירת העומר, ישר מובן מתפרש במשמעות של לעצור. אבל אולי המשמעות המקורית היא כמו הפסוק ביואל, נכון? של קידשו צום, קראו הצרה. עצרת במובן של כינוס. כל העניין של היום הזה הוא איזושהי התאספות. מה, מי, לשמה, לא כל כך ברור, אבל אולי זאת המשמעות של היום. יש איזו מין התאספות, איזו מין חגיגיות ציבורית שעושים ביום הזה, לקראת סוף החג. עכשיו, לי זה עורר עוד מחשבות סביב העניין הזה, כי אם אני, דווקא לאור המדרש המפורסם שדיברת עליו, שתיאר את סוכות בתור איזשהו חג מאוד פתוח, מאוד מאוד רחב, מאוד מפוזר אפילו, גם ביציאה הזאת לטבע ולסוכה, וגם באוניברסליות שלו, עם ה-70 פרים ועם נבואת זכריה של החג לעתיד לבוא, שכל האומות מגיעות, ופתאום זה או נעצר, כאילו מופסק, אומרים אוקיי, עד כאן, עכשיו אנחנו רוצים משהו קצת אחר, אולי חוזרים הביתה, אבל עצרת במובן של התאספות, אולי גם מלמדת על איזשהו רצון לאסוף את כל הדברים האלה. כלומר, אני לוקח איזשהו מקום שמת היה מאוד מאוד רחב, אבל בסוף אם אני אשאר במרחבי החוץ ולא אחזור הביתה, אז משהו נשאר נורא נורא מפוזר ונורא מבולגן. והשאלה היא אם אחרי חג אוניברסלי ורחב ועשיר וססגוני כמו סוכות, אני יכול לקחת את כל הדברים הגדולים האלה ולאסוף אותם חזרה אליי הביתה. לאסוף אותם חזרה לתוכי, ולא להשאיר אותי רק בחוץ בעניין הזה.
זאת אומרת שמיני עצרת בתור היום האחרון של חגי תשרי, שהמטרה היא כאילו לרשום בנפש את כל מה שהיה פה. לכן עוד אפשר להגיד שנה טובה, כי הנה זה בדיוק נקודת הסיום של כל ההתרחשות הארוכה של תשרי, ואתה אומר שהעצרת זה במובן הזה אני מניח בתוכי את כל הרשמים שהיו, צובר כוחות לקראת החורף.
לקראת החורף, אני מעכל עכשיו את כל מה שהיה, אוסף אותו פנימה, ועכשיו אורז את זה ככה בחבילה, לארוז את המשלוח הביתה.
טוב, אז באמת התוכן השתנה, נגיד רק מבחינה היסטורית, מתחופת הגאונים והראשונים, אנחנו רואים את הדבר הזה, אחרי שהתקבע סדר התפילה, סדר קריאת התורה הבבלי, שבו מסיימים פעם בשנה את קריאת התורה, אז זה הלך והתכנס לכיוון זה שעושים את הסיום סביב שמחת תורה, ולאט לאט הלכו ונוצרו מנהגים, כמו סיום, כאילו עושים סיבה לגמרה של תורה, ואז זה הלך ונוצר, שהייתי, סיבה פשוטה שאפשר להציע היא, היה פה יום פנוי, נטול תוכן, והיה מתאים להלביש לו, נזכיר שבגלות...
משהו צריך לעשות שם.
כן, בגולה כמובן יש שני ימים טובים של גלויות, אז יש את שמיני עצרת בנפרד, ויש לך עוד יום שני, אז בכלל יומיים פנויים, אז הנה הם התחברו ביחד.
כן. בוא נוציא ספרי תורה ונתחיל לרקוד.
כן, אבל פעם התעוררה בי ההבנה בעקבות שאלה שביתי שאלה אותי, ששום דבר לא קורה במקרה. זאת אומרת, אני חושב שמאז שירד שמחת תורה, סליחה, מאז שירד שמיני עצרת לתורה, הוא עמד וחיכה ששמחת תורה יגיע
אל תוכו.
כן, כן. אני אסביר למה. כי הבת שלי שאלה אותי פעם, למה בעצם לא סידרו את שמחת תורה? בשבועות זה היה מתבקש, חג מתן תורה. אז בואו נסדר את הפרשיות ככה, שנסיים לעיני כל ישראל, ערב שבועות, ומעמד, כאילו ביחד עם מתן תורה זה... קבל הרבה תוכן.
קבל תורה מחדש.
כן. ואז בזכות שהיא שאלה אותי, וכאילו עמדתי במבוכה, אז הקדוש ברוך הוא שלח לי, חיפשתי אחרי תשובה, ואז פתאום הבנתי שפשוט זה מתבקש ששמחת תורה זה זמן מסוג אחר. זה לא מתן תורה. מתן תורה זה אירוע מכונן. הוא המקבילה של פסח. זאת אומרת, בום, קולות וברקים, יצאנו ממצרים, אירוע אביב מספר אחד, בום, מתן תורה, אירוע אביב מספר 2. זה האירוע המכונן. וזה באמת כל חגי האביב שלנו. הם שני המוקדים של שני האירועים שמחוללים את ההיסטוריה שלנו. ומה זה לעומתם חגי תשרי? חגי תשרי הם חגי השנה, ששונה, שיפה ושונה, כן, היא חוזרת עוד פעם, אבל שונה מהקודמת. זאת אומרת, הם החגים של המעגליות, של שנה שמסתיימת, תכלה שנה וכלילותיה, תחל שנה וברכותיה, וכל חגי תשרי הרי הם סביב המעבר הזה. זה בין זמן ביניים, שאני גם סוגר את השנה שהייתה, וגם מתפלל על השנה שתבוא, ואני נמצא בין לבין. והרי באמת, קריאת התורה שלנו, היא לא זהה לנתינת התורה. נתינת התורה זה באמת האירוע, ההתחייבות והברית. קריאת התורה זה היבט אחר, זה שאנחנו קוראים את התורה במעגלים כל החיים. הולכים וחוזרים, ואיך שאנחנו מגיעים למילה האחרונה, לעיני כל ישראל, אופ, בראשית ברא אלוקים. הנה, גם לתורה יש מעגליות. למרות שאפשר להגיד שאולי כל המטרה של התורה היה לשבור את המעגליות של הטבע, לייצר איזו היסטוריה שמתחילה מאיזושהי נקודה, שחותרת אל איזשהו עתיד, ויוצרת איזשהו קו, שבאמת חגי האביב מחוללים את המחשבה הזאת, אבל זה לא מדויק. יש גם מרכיב שבו המעגליות היא דבר מופלא, זה שהחיים זורמים, ומעגל נגמר, ומעגל אחר מתחיל במקומו. ואם נסתכל, באמת זה מה שעושים בשמחת תורה, נכון? כאילו עושים הקפות כל הזמן. כאילו זה חג של מעגלים, כל סוכות זה חג של מעגלים. כל הזמן עושים הקפות וסיבובים. וגם בשמחת תורה עושים הקפות. ובאמת הבנתי שפשוט היה פה, כשם ששבועות הוא העצרת של פסח, שוב, עצרת בדברי חכמים, אבל עדיין, כאילו הוא היום השמיני שחסר לפסח, אז יש כנגדו יום שמיני אחר, עמד ריק, הוא חיכה, וביום שעם ישראל מצא בתוכו את המעגליות של קריאת התורה, אז החג שמיני עצרת אמר, היי, אני פה, אני זה. זה היו העצרת שסוגרת את הסיפור של המעגל, ופשוט הכל תמיד נגמר בתורה. כן? כאילו עשינו את כל המהלך, והגענו ליום האחרון, לאיחוד של עם ישראל, אוקיי, מה זה? תורה, איזה תורה? תורת המעגלים, אז עכשיו מסיימים ומתחילים.
אז השאלה שהבאת בשם הבת שלך, דווקא לי ישר פתחה עוד כיוון. הדבר הראשון שהיא פתחה לי, זה שבאמת יש הבדל מאוד גדול בין חגי האביב לבין חגי הסתיו, הבחנה המפורסמת של האדמור הזקן, סביב הסיפור של אלול, של אני לדודי ודודי לי, הרי פתאום זה פסוק משיר השירים, של מגילת האביב בכלל. אז האדמור הזה כן עושה הבחנה בין חגים שהם התערותא דלעילא, לבין חגים של התערותא דלתתא. ואולי גם פה נמצא הבדל מאוד גדול, בין שבועות לבין שמיני עצרת, שמחת תורה. כי שבועות זה יום מתן תורה. זה יום שהתורה יורדת מלמעלה, כפה עליהם הר כגיגית. שמחת תורה זה לא מתן תורה. שמחת תורה, שמחה היא כבר משהו שהרבה יותר נוגע באדם. זה כבר המקום שהאדם מגלה את האהבה שלו לתורה. ומהמקום הזה הוא רוקד איתה, הוא מחבק אותה, הוא שר איתה. זו תנועה אחרת לגמרי. החגים של ניסן הם חגים של הקדוש ברוך הוא, שם מופיע.
השם ילחם לכם ואתם תחרישו.
כן, מופיע ביד חזקה בגאולת מצרים, מופיע בכל הודו ויפעתו במעמד הר סיני במתן תורה. וכשאני מגיע לחגי תשרי, יש בהם משהו שמתעורר מתוכי, מתעורר ממני, הפנייה שלי למעלה, אולי גם דרך התפילות, אבל הנה זה גם מסתיים בסיפור הזה של שמחת תורה. בוא נראה, האם אני יכול גם לשמוח עם התורה? האם אני יכול גם לחגוג איתה? האם אני יכול לייצר איתה איזשהו קשר שהוא הרבה יותר אישי ואינטימי? אפשר אולי גם לחבר את זה למה שאמרנו קודם, אחרי סוכות, שהוא חג כזה אוניברסלי, שאלה אם אתה יכול לחזור הביתה ולחבק את התורה. זה בסוף הסיפור שלך. זה הביוגרפיה שלך בתור יהודי, ועם כל הכבוד לכל העולמות.
זה בעצם ההקפות, זה לחבק את התורה. התורה באמצע ואתה מקיף אותה. כן. כמו הקלה בהתחלת החופה, כאילו להקיף את החתן וכאילו לחבק אותו.
אז זה בכלל מעניין, כי אז אתה אומר שהתפקיד שלנו הוא תפקיד האנשי פה בסיפור.
יכול להיות, אם אתה אומר שיש פה משהו מלמטה למעלה, ואני גם אגיד שבאמת זה קצת הופך את זה למאתגר. יש איזשהו מקום ש... מלמטה למעלה נשמע אולי יותר עצמי ויותר שלנו, יש משהו בסוף יותר קל במלמעלה למטה. כאילו אתה עומד בהתפעמות מול הגודל שיורד אליך, וכל התפקיד שלך זה לקבל.
נכון, הנה, אולי זה משתקף באתגר של שמחת תורה, כי שבועות, אוקיי, מה עושים כל הלילה? לומדים תורה, עושים משמר. בסוף פתאום בשמחת תורה, אוקיי, איך אני אמור בדיוק לחגוג את זה, ומה זה בדיוק, וכן אני ולא אני.
עושה סיבוב אחד, ימין, השמאל, הריקוד ברווזים, נמאס לך, הולך יושב בצד, אומר, לומד איזה דף. כאילו, מה עושים פה?
דרך אגב, בהקשר הזה אולי צריך להוסיף גם, מופיע הרבה פעמים במחזורים של סוכות ושמיני עצרת של דות המזרח, אבל גם אולי בחלק מהמחזורים האשכנזיים, יש תפילות מאוד יפות לכל אחת מההקפות. ממש תפילות מתוקות, ולהגיד אותן בסוף כל הקפה, ממש פותח את הלב.
נכון, אני גם גיליתי את זה. מאז אני הולך עם מחזור רבה, במיוחד יש לי מחזור רבה מהישנים האלה, בשביל שמחת תורה, כי באמת יש שם את התפילות מאוד מאוד יפות, קודם על סדר כל אחת מהקפות, וגם בסוף איזו תפילה יפה שהיא בקשה על כל מהלך לימוד התורה.
להתדבק בתורה ולהתקשר בתורה, נכון. עלה לי בעקבות הדברים שאמרת קודם, עוד נקודה. הזכרת את זה ששמחת תורה הפציעה לעולם בזכות סדר הקריאה בתורה הבבלי. אבל יכול להיות שאפשר לחבר את זה בצורה מסוימת גם לסדר הקריאה הארץ ישראלי. לרוב מה שמכירים זה שבבבל היו מסיימים את התורה פעם בשנה, ובארץ ישראל פעם בשלוש שנים. האמת שזה לא כל כך מדויק. מי שבאמת בודק ומעיין בכתבים עוד תקופת הגאונים, ספר, שקוראים לו ספר החילוקים, שעושה איזשהם הבחנות בין מנהגי ארץ ישראל למנהגי בבל, מגלה שבארץ ישראל היו מסיימים את התורה פעם בשלוש וחצי שנים. ולמה פעם בשלוש וחצי שנים? כנראה מתוך איזשהו רצון לייצר התאמה לשנות השמיטה. ולמה כל כך חשוב לייצר התאמה לשנות השמיטה? כנראה שזה סוג מסוים של שימור למעמד הקהל. ומעמד הקהל, שקראנו אותו עכשיו לא מזמן בפרשת וילך, ממש מתאר מעמד, שחזור של מעמד הר סיני, של מעמד קריטת הברית בין עם ישראל ובין הקדוש ברוך הוא. ומגיעה שנת שמיטה, או מוצאי שנת השמיטה, ועם ישראל כולו מתכנס עוד פעם, ועומד וקוראים שוב בתורה, ומקבלים על עצמם שוב את התורה. ואז אפשר גם לבוא ולומר, שאולי גם איך שאנחנו עושים את זה היום, יש עוד פעם סוג של מעמד הקהל קטן, שזה אולי משהו שנמצא ברקע של שמיני עצרת, ואולי באמת הסיפור של מנהג ארץ ישראל, שהיה עושה את זה פעמיים בשמיטה, אבל כן היה סוגר את זה, עם כל מחזור של שבע שנים, ממש משחזר את מעמד קריטת הברית שלנו, כמו שהתורה מצווה לקראת סוף התורה.
זאת אומרת שחתן בראשית וחתן תורה, אפשר לראות אותם בתור איזה מיני מעמדי הקהל כאלה.
נכון. בדיוק, עומדים על הבימה ועושים איזה חגיגה גדולה כזאת. כן.
אז עכשיו בואו נחשוב, אבל בסוף באמת צריך להגיד, יש משהו מאתגר בחג, זאת אומרת, בואו נחשוב על התכווננויות. לאן אפשר לכוונן את הנפש בשביל להביא את ההתממשות של החג אל מקום יותר מכוון? אפילו אגיד ככה מהניסיון האישי, כשהילדים שלי יותר קטנים, היה לי מפלט, כאילו הם היו...
להרים על הכתפיים, ואז יש לך מה לעשות.
הם היו העבודה שלי, שמחת תורה זה חג בשבילם. אבל מתישהו, הם כבר לא צריכים את זה, ואתה שוב חוזר ושואל את עצמך שאלה שלא פתרתי בנערותי, והנה חוזר...
שמחה מה זו עושה.
כן, לשמחה מה זו עושה, נפלא. אז מה אתה אומר?
אז באמת, א', זו שאלה גדולה. אני מרגיש שהיא משהו שאני כן הולך ומתחבט איתו, וצריך ככה עוד לעורר אותו כל פעם מחדש. יש איזושהי תורה בליקוטי מוהר"ן שמדברת על, על מערכת היחסים שבין בין הושענא רבה לשמיני עצרת. והיא מבחינתי נתנה לי איזשהו פתח. אמנם הרבה ממנה מתעסק יותר בהושענא רבה, אבל כבר זה איזשהו פתח שהוא משמעותי. ומה מה שרבי נחמן מעורר שם ומעלה שם, זה דיבור על זה שכדי להגיע למוחין דגדלות, צריך להתחיל ממוחין דקטנות. והוא מתאר בעצם את הושענא רבה, שגם אנחנו יודעים שבטח בעולם הסוד, זה פסגת הפסגות של חגי תשרי, הוא דווקא מתאר את זה בתור יום, שמה שבעיקר צריך לעשות בו זה לגרוס. אם עושים לימוד תורה, עושים איזה תיקון בליל הושענא רבה, הוא מתחיל דווקא מגריסה, מאיזשהו שינון פשוט ומאוד מאוד בסיסי, ולא מתיימר, לא לתובנות, ולא לעומקים, ולא לכל מיני...
נתת למילות התורה לזרום דרכך.
כן, לזרום, אבל במובן הכי בסיסי שלהם. לא רק, אפילו לא כפותחות רעיונות, ולא כמנביעות איזשהו חידושים גדולים. וזה עצמו עורר לי ככה איזושהי מחשבה סביב הדבר הזה. כי הרבה פעמים יש לנו איזושהי ציפייה להגיע, לאחוז את השור בקרנב, ולהגיע, ישר להגיע לחיבור משמעותי, להתעוררות משמעותית, דרך המוחים. דרך זה שעכשיו אני אלמד, דרך זה שאני אתבונן, דרך זה שאני יחשוב, ואז תהיה לי איזושהי תובנה, ובו הייתה, עכשיו נחיה את הדברים האלה. ופתאום הדברים האלה של רב נחמן, דווקא עוררו בי את זה שלפעמים באמת דרך הקטן, אפילו אולי אפשר לקרוא לזה דרך התפקוד, אולי רוטיני, קצת עמום מבחינת העומק שלו, אלא שמתייחס הרבה לפרקטיקות שאני עושה, לאט לאט דווקא משם יש יכולת לפתוח דברים בצורה משמעותית, כי אני נכנס למשהו, הוא הופך להיות חלק ממני. אני לא רק בוחן אותו ויודע להפיין אותו ויודע להגדיר אותו, אלא פתאום יש לדבר הזה סדר בתוך חיי. ודווקא מהמקום הזה אני יכול עכשיו לבוא ולהגיע בסופו של דבר, להיפתח אולי לדברים משמעותיים, להיפתח לתובנות, לראות מה נבע בתוכי, מה מתעורר.
אם הבנתי מה שאתה אומר, שבאיזשהו מובן הדברים כאילו יותר קטנים ובסיסיים, הכוח שלהם זה שהם מין DNA כזה. דווקא התובנות הרוחניות הגבוהות, יש בהן משהו תמיד חולף. ומה שאתה מתאר זה, אני רוצה להניח את עצמי בבית שבו תורה היא פשוט חיי, נקודה. ומשם זה מתחיל. היומיום הפשוט שלי עם התורה. ומשם יכולים לבוא עוד כל מיני דברים, ואם הם באים זה מאוד נחמד, אבל הם יושבים על הקרקע, שהקרקע הוא הקשר הבסיסי.
כן, המקום המתבונן בסוף הוא מקום שהוא תמיד יהיה קצת מבחוץ. והיכולת שלי להיות בדברים ולחיות את הדברים מגיעה, בסופו של דבר, מהמקומות הפשוטים והמאוד בסיסיים האלה, ואם אני יודע להכניס אותם וככה לרקום אותם בתוך חיי, לאט לאט באמת יכול להיות שדברים יתעוררו ויצמחו הלאה. אז רב נחמן באמת מתאר את זה כמערכת יחסים שבין הושענא רבה, שהיא שוב יום של גריסה ושינון, לבין זה שפתאום בשמיני עצרת נפתחים המוחין, כן? רצון לגעת בדברים בצורה העמוקה שלהם. אבל אמרתי לעצמי שאולי זה גם יכול להיות הסבר לשמחת תורה עצמו. הרבה פעמים בתור בין אישים, אז אתה מחפש רעיונות, אתה מחפש כוונות, אתה מחפש משמעויות. ויכול להיות שהבסיס של הבסיס זה תחבק את התורה. תרקוד איתה. הזכרת קודם את זה שזה חג שהוא פטור לילדים ולא פטור למבוגרים? אולי זה בדיוק הסיפור. המבוגר כבר מחפש פשר, ואז אומר, מה, אני אתחיל לעשות משחקים כאלה? כן.
אז הוא מפעיל את הילד בשביל...
בדיוק, בשביל לברוח מהמקום הזה. אז תחזור למקום הילדי. תזרוק סוכריות גם סתם.
תאכל סוכריות.
תאכל סוכריות, תקשור ציציות, לא יודע מה תעשה. אבל באמת לחזור למקום שיודע לרקוד, שיודע לחגוג, בצורה המתוקה שלו, בצורה הבסיסית שלו, וכן, משם אתה לא רוצה להישאר שם. אבל זה איזושהי פלטפורמה, כמו שאמרת קודם. זה איזשהו מצע, שכשאני מבסס אותו, אני יכול אחר כך גם להתקדם. אבל אני לא יכול באמת לייצר קישור ואיזושהי אינטימיות עם התורה, אם היא רק אמורה כל הזמן לספק את הצרכים האינטלקטואליים שלי. בסוף אני צריך גם לאהוב אותה. אני צריך לשמוח איתה. וזה המקום הבסיסי הזה.
אז אני אציע עוד מחשבה שיוצאת קצת ממה שאתה אומר, ועוד מחשבה נוספת. אחת שיוצאת קצת ממה שאתה אומר, זה מהדהדות בי המילים אשר נתן לנו תורת אמת וחיי עולם נטע בתוכנו, שאנחנו אומרים בברכה שאחרי. וזו חוויה מאוד חזקה שקשורה לאותה מעגליות. המעגליות קשורה לזה שהנה חיי העולם שנטועים בתוכנו. בסוף התורה היא חיי העולם שלנו, הנצח של העם שלנו, ושל הקיום היומיומי, ודווקא המעגליות יש בה משהו מאוד חזק. המעגליות שלנו היא לא רק המעגליות של הטבע, היא גם המעגליות של התורה. לעיני כל ישראל בראשית ברא, ולהתכוונן למקום הזה. נתן לנו תורה, תמיד, וחיי עולם נתה בתוכנו. התורה בתור החיי עולם שאליה אפשר להתחבר, וזה אולי קרוב לדברים שאתה אמרת, כי זה מבקש כאילו להניח את התורה, לעשות פעולה של הנחת התורה בתוך
העם. בתוך החיי, כן. למתוע אותה.
אבל אני אוסיף, אם הזכרת מקודם את התפילות במחזור הרבה, אז באמת אחד המאפיינים שלהם זה גם בקשה, בקשה על לימוד התורה. זאת אומרת, הייתי אומר ששבועות זה קבלת התורה, וזה הברית, התורה במובן הרחב שלה, גם בתור מצוות ומחויבות. פה אנחנו מדברים על לימוד התורה, זה משהו אחר, אנחנו קוראים את פרשיות השבוע, זה לימוד התורה הבסיסי שלנו, ויש פה התכווננות, שאם נחזור לסיפור המעגלי, הרי הסיפור המעגלי קשור כמובן גם לחומות יריחו, כאילו כשאתה מסתובב מסביב, אתה מבקש...
כדי לנסות לבקוע אותם.
לבקוע איזושהי חומה. ובאמת זה, לימוד התורה הוא מאוד כזה, לפעמים הוא פתוח, והתורה מאירה לך באור יקרות, אור שבעת הימים ממש, אתה רואה מכוחה של התורה את כל העולם באור שאי אפשר בכלל לתאר אותו, ולפעמים זה, אתה לא זוכה לדבר הזה. כמו שאומר הנביא, אכתוב להם רובי תורתי כמו זר נחשבו. לפעמים התורה פתאום נמצאת באיזה מציאות של זרות, אתה קורא את המילים, אבל הסוד נעלם, והמילים מופיעות רק כאילו מרוחקות ואילמות, ויש בקשה מתמדת על הערת התורה, על סודותיה, על פרדס הכוונות הקשורים לשורש נשמתו של כל אחד שיש בה, זה לקוח גם מתוך התפילה הזאת. ויש משהו גם, שאת זה אני מציע בהקפות, כאילו תתכוונן על השנה הבאה לך לטובה, על המעגל הבא של לימוד התורה שלך, שהחומות שלו ייבקעו, ושתזכה שכל החלקים שקשורים בנשמתך, שיעירו לך, שתזכה לראות מה זה כשהתורה פותחת לך את אופקי החיים, ואתה שר אותה, וזה הופך להיות גם שמחה, אבל גם סוג של תפילה ובקשה, וזה כמו כל המעגלי. יש פה הודעה לשעבר, ובקשה לשעתיד. אז הנה, זה חג האסיף, אני אוסף את מעגל התורה שסיימתי, וממנו אני מבקש על מעגל התורה הבא, שיהיה, אם נגיד, אמרנו מעגלי, אז כמו שתמיד אומרים על המעגלי, שלא יהיה מעגלי, שיהיה ספירלי. זאת אומרת שהמעגל הבא ייקח אותי עוד צעד למעלה. שהמילים יאירו כל פעם באור חדש, כאילו לא ראיתי אותם מעולם. אותם מילים שהם הבית והבסיס, ומצד שני כאילו לא ראיתי מעולם.
אז התיאור שלך עכשיו הזכיר לי קטע מופלא, שמופיע בזוהר, בסבא דמשפטים, שמתאר את מערכת יחסים של התורה ולומד התורה, באמת כמערכת יחסים של אהוב ואהובה. כשהאהובה נמצאת במגדל בפנים, ויש לה מחזר, איזה טרובדור כזה, שעומד מתחת למגדל וסובב סביבו, ומדי פעם התורה אולי פתאום מבליחה, ועושה לו איזה מין שלום, אולי עם המטפחת כזה, ונעלמת חזרה פנימה. והוא כל ליבו ומאב הומים אליה, והוא ממשיך להסתובב שם, אולי מנגן הסרנדות מתחת למגדל, ולאט לאט היא נותנת לו יותר ויותר להיפתח. אבל בסוף בשביל אהבה צריך לעשות את הסיבובים האלה. צריך להשקיע.
אם מקודם הדימוי הזכרנו את הקלה שסובבת את החתן, אז אנחנו זה הקלה הפוך. והחתן זה התורה, אז עכשיו יש צד הפוך. הקלה היא התורה, ואנחנו שרים לסרנדות כדי שתפתח לנו את החלון, שתזרוק לנו את הצמה, שנוכל לטפס.
נכון. בהקשר הזה, באמת לאור כל הדברים שאמרנו, אולי כן צריך להדגיש, שמה שקורה הרבה פעמים אצלנו היום בשמחת תורה, זה בעיקר ריקודים עם התורה. ואלינו גם... קצת דברים ביחס לזה קודם, אבל יכול להיות שמה שקצת מתפספס בריקודים זה הסיפור של ההקפות. זה רק מדי פעם איזה פסקי זמן כאלה עם כיבודים למי מחזיק את הספר תורה, ויכול להיות שכהצעה אמיתית צריך לתת יותר דגש לסיפור ההקפות עצמם. כלומר, לשים לב שאני באמת עושה איזושהי פעולה של הקפה, עוצר, אומר אולי את התפילות האלה שהזכרנו קודם, מבקש ועושה עוד הקפה. ואז זה לא רק איזשהו ריקוד שאז יכול להיראות לפעמים מוזר, או סתמי, או מלאכותי, אלא משהו הרבה יותר מכוון. ואני עושה אותו באופן מוקפד, אולי גם ככה זה פחות נמרח.
כי הרבה פעמים, כן, הרבה פעמים באמת עושים את ההקפה ואז רוקדים בצד.
נכון.
אתה מרגע, ההקפה היא הדבר העיקרי פה. זה שבע הקפות, ספר תורה באמצע, סליחה, מחזיקים את הספרי תורה ומסתובבים סביב התיבה, וזה עיקר העניין, ההקפה הזאת.
כן, ולשים לב באמת יותר להיבט הזה, ולא רק לזה שאני רוקד ומחרקר בכל עוז כמו דוד המלך, שזה גם יכול להיות משהו יפה מצד עצמו, אבל באמת להיות יותר מכוונים לסיפור של ההקפות. זה גם יכול לקצר קצת את הלוז של שמחת תורה שלפעמים הוא גם נמרח, אבל הוא עושה אותו באמת יותר פנימי. כי אם דיברנו קודם לפעמים על הקושי של שמחת תורה, אני חושב שהרבה פעמים הקושי מתעורר מזה שזה בסוף נראה אולי משהו קצת סתמי, או איזושהי הרקדה וטול אומידי, ואפשר לתת לה פנים, אפשר לתת לה איזושהי משמעות ודרכה לעבוד בהקשר הזה.
טוב, אז הנה הגענו פודקאסט האחרון של חגי תשרי, כן. עברנו צעד אחרי צעד, ואפשר להגיד שאני מסכם אותו בתחושה שהפודקאסט הזה היה בעצם כמו שמחת תורה עצמו. זאת אומרת, איזה חיפוש של פתח שמסיים תהליך לקראת שנה שלמה, והנה שהתורה תבוא איתנו, תלך איתנו, ותסיים איתנו את התהליך, איתה נוכל לצאת לשנה באה עלינו לטובה.
בדיוק. עכשיו, כשנכנסים לחורף, צריך לראות איזה הפתעות החורף בעצמו תומן בחובו. מה עוד נוכל להצמיח מתוך החורף? מתוך הגשמים.
אז שיהיה חורף גשום בגשמי ברכה של תורה וגשמי ברכה של חיים של בכל שפע. העולם.
שפע גשמי ורוחני. חג שמח.
חג שמח, שנה טובה.
אתם האזנתם למקשיבים לזמן מבית ישיבת עתניאל. ניתן למצוא את הפרק הזה, כמו גם שאר התכנים של הישיבה, בכל אפליקציות הפודקאסטים המוכרות. רוצים לדבר על הפרק או להפנות אלינו שאלה? היכנסו לקבוצת הפייסבוק שלנו, הקבוצה שמחוץ לכתלים. שם תוכלו להפנות שאלות והערות לרבנים או לצוות המדיה של הישיבה. הפרק הוקלט כחלק מפרויקט הרחבת הכתלים של הישיבה, ונשמח לשמוע מכם הערות ותובנות להמשך הדרך ביחד. להתראות!